טוב, שלושה שבועות לפני הבחירות, שלושה שבועות ויום לפני הבחירות. מה אין לנו במערכת הבחירות האלה? סנאות, רק סנאות, רק נגד, מכל צד. ומי שימין ימין, מי ששמאל שמאל, לא נראה שמישהו מצליח להעביר מישהו מצד לצד. אבל אם יש משהו שמעסיק לא מעט בימים האלה, פלח לא קטן בציבור החרדי, הוא נושא החרדים העמלים לפרנסתם, משום מקום הנושא הזה צץ שוב ושוב, דווקא בערב בחירות. אנחנו נעסוק בעניינים האלה הבוקר הזה, והאורח שלנו המגיש, המראיין אורח באולפן, מאיר הירשמן, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מיד ישמעו אותך אם תפתח את המיקרופון הנכון.
בוקר טוב.
לא, תכף נסדר את העניין הזה, ונדבר בינינו. אז אנחנו נפתח תחילה עם הכותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
חדר החדשות, נדב ארבל, בוקר טוב נדב.
שלום בצלאל, בוקר טוב לך ולמאזינים. אלה כותרות השעה 8. נמשך הלחץ של גורמי ימין על ראש הממשלה נתניהו להחיל ריבונות ביהודה ושומרון עוד לפני הבחירות. ראשי מועצת ישע הודיעו כי בכוונתם לקיים השבוע עצרת בנושא. שר הביטחון ויושב ראש ימינה אמר אמש, לעולם לא יהיה רגע יותר מתאים להחלת הריבונות בארצנו. ואולם בכנס בחירות שנערך אמש במעלה אדומים הבהיר ראש הממשלה כי החלת הריבונות תידחה לאחר הבחירות ואמר, אנחנו בעיצומו של תהליך המיפוי בשטח שעל פי תוכנית טראמפ יהיה חלק ממדינת ישראל. בליכוד הגיבו הבוקר לדברי השר בנט ואמרו כי השר בנט לא מכיר את הפרטים ולא את המהלכים הדיפלומטיים מול הממשל האמריקני. האמירות שלו מסכנות את החלת הריבונות שראש הממשלה מתקדם בתאום ובהסכמה עם האמריקאים. יושב ראש כחול לבן, בני גנץ, הגיב לדברי נתניהו וכתב, אין יותר אף איש ימין שמאמין לחזיונות שלך. בעוד חודש יתחיל המשפט וישראל תיגמל מהשקרים, דברי גנץ. בית המשפט העליון צפוי לפרסם היום את החלטתו בנוגע לערעור שהגישה חברת הכנסת הבא יסבק מהרשימה המשותפת על החלטת ועדת הבחירות לפסול אותה מהתמודדות בבחירות. צוות התגובות של יהדות התורה משיב לסרטון של ישראל ביתנו המציג את מחדלי מערכת הבריאות לטענתם בזמן כהונתו של השר ליצמן ואומרים כי ליברמן ממשיך לשקר בגסות על חשבון בריאות הציבור. במוצאי השבת נורתה פיצצת מרגמה מרצועת עזה לשטח פתוח בעוטף עזה, בתגובה תקפו טנקים שתי עמדות צבאיות של חמאס. במערכת הביטחון ממשיכים במצוד אחר המחבל שירה לעבר כוח סמוך לדולב שבבנימין ביום חמישי האחרון. ישראל תמנע החל מהבוקר ייצוא פלסטיני של פירות, ירקות ותוצרת חקלאית לחוץ לארץ דרך ירדן, וזאת במסגרת הצעדים שנוקטת ישראל על רקע התמשכות משבר העגלים. עדכונים ותחלים נוספים תוכלו למצוא באתר כל חי. התחזית גל קור חריג נכנס לאזורנו, הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת, עם זאת הגשמים והרוחות יחלשו. אלה הכותרות.
תודה רבה לך נדב, שיהיה בוקר טוב.
בוקר טוב, שבוע טוב.
שבוע טוב, שיהיה נעים, קר מאוד בחוץ. תודה. בצוות שלנו, אסתי פלד, אבי גדלוביץ', מוטי אמרתי. שי נוימן הבוקר איתנו, בוקר טוב. מתחילים. עכשיו בטח נשמע את מאיר הירשמן.
בוקר טוב.
בירושלים, בוקר אור. או, כל צלול, כמה קר אצלכם?
מאוד מאוד.
מאוד?
אומרים שזה השבוע הקר ביותר החורף.
כן,
למרות שמבחינת שלג די מאכזב.
מאכזב, זהו. הירושלמים חשבו שיש שלג, אבל זה עוד לא הגיע. לא מספיק קר אצלכם כנראה.
כן, אין קואליציה בין הגשם לקור.
אני אגיד לך, לא, משהו אחר. בדרך כלל, כשאתה לוקח מים חמים על השלג, אין שלג. הבחירות כאלה סוערות וחמות, זה פשוט מחמם את האווירה ואת האוויר.
כנראה.
טוב, יש לנו הרבה נושאים היום. אחד מהם זה הנושא של הסיפוח. כן סיפוח, לא סיפוח לפני הבחירות, המחלוקת בין מועצת ישע וראשי המועצות לבין ראש הממשלה, ובין ראש הממשלה לשלטון, לממשל בארצות הברית, ונתניהו בין הפטיש לסדן.
הוא הכניס את עצמו לשם בעצם במובן מסוים, אני לא יודע, הקטע הזה של נתניהו הוא באמת אחד הצדדים החלשים שלו, של יותר מדי להפריח ספינים, ושבסוף הוא בעצמו, הרי ספין זה סחריר, הוא עצמו מסתחרר מהספינים שהוא יוצר. מצד שני, הימין, מועצת ישע וכל אלה שתומכים בסיפוח עכשיו, הם מסוג אנשים שרוצים לתפוס מרובה, והם בסוף לא תופסים כלום. אני שמעתי היום בבוקר איום ממועצת ישע שלא יסייעו להוציא מצביעים לקלפי ביום הבחירות, אם לא יהיה סיפוח. על מי בדיוק הם מאיימים? מי יהיה הנפגע הראשי מזה שהשמאל יעלה לשלטון? הימין סובל מהמחלה הזאת שנים, הימין מימין על הליכוד, שהוא רוצה משהו שכנראה אי אפשר להשיג, ותמורת זה הוא מאבד את מה שכן היה אפשר, זה מה שהיה ב-92 וב-99, ואפשר אפילו לומר במובן מסוים בסיבוב האחרון, הקמת ימינה וכל הדברים האלה היו חלק מהעניין הזה.
טוב, בקיצור, איך אמרת, מייצר ספינים מיותרים שמספחים אותו, אבל מצד שני, צריך פה ללכת בזהירות. הפריח פה בלון כדי שיביא לו קולות, כדי לנסות לשנות קצת את השיח ערב הבחירות, זה הצליח. מי מדבר עכשיו על כתב אישום ועל חסינות וכל השטויות האלה? מדברים על דברים אחרים, פתאום הנושא של בריאות צץ, בריאות שכחול לבן מעלים לסדר היום, ליברמן מעלה נושא של בריאות, כולם מעלים נושאים אזרחיים, וגם הנושא המדיני הזה קיים ומדברים עליו, אבל נתניהו ניקה את האוויר מהדיבורים עליו.
בינתיים, וזה הוא הצליח. אכן, בינתיים הוא הצליח, אבל הייתה לו עוד מטרה, להביא מצביעים, ופה הוא כבר עושה את אותה טעות פעם אחר פעם.
לא, אבל המטרה שלו היא לא להביא מהשמאל, או מאלה שכבר תומכים בגוש השמאל, אלא לקחת מהימין את אלה שלא באו להצביע.
זו טיפשות מופלגת, הרי מה דיבר נתניהו, ליכוד קצת יותר קטן וגוש יותר גדול, או ההפך, כל אחד מבין שבלי 61 אין משמעות, אם לליכוד יש 40 או 42 או 32, זה כמעט אותו דבר. הוא לא יכול להתאפק פה משהו, זאת אומרת, פעם חשבתי שיש פה מאחורי זה איזה רעיון פוליטי, היום אני פחות משוכנע בזה. מטרת העל של נתניהו זה להביא מהמרכז, מהשמאל ודאי שאי אפשר, אבל להזיז לא צריך הרבה, הרי לפי ממוצע הסקרים יש לגוש הימין 57, עם מעבירים 2.5 מנדטים מצד לצד, יש את ה-61 המיוחלים, והוא לא משקיע שם כלום. בכל המתחם הזה, את המתחם הזה הוא מפקיר לליברמן, מפקיר אותו לבני גנץ, מפקיר אותו לכל השאר, והוא מתעסק בלהוריד את ימינה משבע לשש, משבע לחמש, או משמונה לשש, זה לא משנה כל זה. מה המשמעות?
רק דיברנו על בריאות, ובני גנץ חושף את תיק 5,000, הוא הבטיח אתמול בלילה, בוקר בשמונה, מחר בשמונה, כלומר הבוקר אני אחשוף את תיק 5,000.
טוב, המספר 500 חביב על בני גנץ כידוע, זה סכום המיליונים שהוא קיבל בממד ה-50, אני זוכר נכון.
כן, ולמי שלא מכיר את הסיפור, הסיפור של אותו קשר בינו, בין החברה שלו, הממד ה-50, לבין משטרת ישראל בזמנו של רוני אלשך, אבל אתה יודע מה זה 5,000 שלו?
הם מדברים על זה שהוא ידבר על מערכת הבריאות.
5,000 איש מתים בישראל כל שנה בגלל קריסת מערכת הבריאות.
זה הרי קשקוש מוחלט, כל אחד שחי בארץ הזאת יודע ששירותי הבריאות בישראל הם הטובים בעולם. אנחנו זוכרים, אנשים בגילי זוכרים שבעבר על כל מקרה כמעט אנשים היו נוסעים לחוץ לארץ כדי למצוא מזור למחלה שלהם. היום אנחנו כמעט לא שומעים על אנשים שיוסעים לחוץ לארץ, ממש במקרים נדירים, לרוב הדברים יש טיפול בארץ, מערכת הבריאות. הבריאות מצוינת, יש המון המון מה לתקן, אני לא אומר, ויש צפיפות ומיטות לנפש וכל הדברים הללו, אבל להפוך את זה כאילו 5,000 אנשים מתים, הכל צריך למדוד באופן יחסי מול מה שיש בעולם. אתה יודע, המצב המושלם שאף אחד לא ימות עד גיל 120, אבל זה לא הולך להתרחש גם כשבני גנץ יהיה כחול לבן לבד, יהיו 80 מנדטים.
טוב, בוא נחזור לנושא המדיני, כי יושב ראש מועצת יש"ע הבוקר טוען, אומר משהו חריג, אומר לנתניהו, תספח את היישובים ביהודה ושומרון ותתעלם מארצות הברית. זה יוכיח, הוא אומר, כך מעביר לנו כתבנו לענייני התיישבות אריאל שאופר, זה יוכיח שישראל מדינה עצמאית, ריבונית ולא בובה על חוט של ארצות הברית.
טוב, זה בסך הכל מוכיח שהדובר לא מאוד חכם, אני לא מכיר אותו אישית.
למה?
כי אין, ללכת ראש בקיר עם הממשל הכי ידידותי לישראל, מה הקונץ, מה החוכמה בדיוק? יש נשיא כמו טראמפ ויש ממשל כל כך ידידותי, כל האנשים שנמצאים שם בחזית, אז צריך להפוך אותם לאויבים בכוח. מה נרוויח מזה בעצם? לשם מה? הכל כדי לעשות משהו לפני הבחירות? זה סתם משחקי ילדים.
זה חלק מהספין אולי של נתניהו.
יכול להיות.
הימני. בוא נשאל את השאלה הזו את יוסי דגן, ראש מועצת שומרון. שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב.
למה לא לצפצף על הממשל? בוא, אנחנו ריבוניים, מדינה עצמאית.
אני שמעתי את הדברים שנאמרו לפני, ואני חייב להודות שזה אחד הדברים שאלו לי חיוך יותר ששמעתי בתקופה האחרונה. אני אגיד לכם למה, כי כשהיה את אובמה, אז התראיינתי בכל מיני מקומות ואמרתי שצריך לבנות, ואז אמרו, אובמה הוא... הוא נשיא עוין, איך אפשר לעשות משהו כשיש נשיא עוין כזה? ועכשיו אומרים לי, טראמפ הוא נשיא כל כך תומך, איך אפשר לעשות כש... ואני אומר שזה טועה וזה טועה, כי אנחנו מדינה עצמאית, וגם ראש הממשלה נתניהו, כשהוא רוצה לעמוד על דברים מסוימים, נגיד על נושא הגרעין האיראני מול אובמה, הוא ידע לעשות את זה וטס לשם, ובפנים, כמו שאומרים החבר'ה, נעם בפני הקונגרס, וגייס רוב בקונגרס נגד אובמה. אנחנו גם התבלבלנו, אני חייב
להגיד. אז אחרי שאתה הסנגור הכי טוב של נתניהו, אתה בעצם בא ואומר, נתניהו מתנהל בצורה שקולה, וצריך לעשות את הכל בזהירות, ולא להצבן את טראמפ שהוא ג'ינג'י, ולהתנהל צעד אחרי צעד בצורה זהירה. זה מה שאתה בעצם אומר.
לא, אני אומר הפוך. אני אומר שמנחם בגין, שכולם מתאפקים עליו וגעגועים, מי באמת, מי לא באמת. כשמנחם בגין היה ראש ממשלה, הוא הכיל את הריבונות על רמת הגולן, ואגב, לוי אשכול גם ממפאי, הכיל את מפלגת העבודה, הכיל את הריבונות על ירושלים המשוחררת, שניהם עשו את זה בניגוד מוחלט לעמדה של הממשל האמריקני, שניהם עמדו מול ממשלים הרבה פחות אוהדים.
אותו מנחם בגין כידוע החזיר את סיני עד הגרגר האחרון.
מנחם בגין גם היה חולה הרבה שנים, מה זה קשור?
בואו לא נתרפק על זה, כל דבר לגופו, מר דגן, ברשותך. פה ברדיו אפשר לסגור על סיפוח בכמה דקות, נראה לי ששלושתנו נסכים, אבל זו לא הזירה.
כן, אני הייתי באמצע משפט ברשותך כדי להסביר, ואז נשמח להתווכח. אמרתי שמנחם בגין הכיל את הריבונות, הוא קם בבוקר, אמר היום מכילים, אז הצבעה מהירה תוך יום, הממשל האמריקני שהיה הרבה פחות אוהד, והבעיקר הרבה פחות תלוי באבנגליסטים, כמו שטראמפ תלוי, ולא היו לו עקבות איש תולל, וכתוצאה מכל הדבר הזה התבטא להסכם, תשמעו מה שאני אומר, התבטא להסכם הביטחוני בין ארצות הברית לישראל. זה חזר אחרי חצי שנה בשקט, ורמת הגולן המשיכה לפרוח, והנה עברו כך וכך שנים, וממשל ארצות הברית הכיר בעצמו ברמת הגולן, ובינינו, גם בלי ההכרה של ארצות הברית, רמת הגולן פרחה ונבנתה אותו דבר גם לפני.
תכלס, מה אתה אומר, יוסי דגן, לכן צריך לחכות, אבל אנחנו בהזדמנות נדירה, אני עכשיו לרגע הסנגור של המהלך הזה.
אני חושב שאסור לחכות, ראש הממשלה נתניהו, צריך להיות בגין, ביבי צריך להיות בגין, וזו הקריאה שלי.
לא, אל תזכיר את בגין, בגין פינה את ימית, יוסי דגן.
בואו, וגם ביבי הצביע בעד הגירוש מגוש קטיף, מה זה קשור? אני מדבר על דברים טובים שבגין עשה. מנחם בגין הכיל את הריבונות מול עמדת האמריקנים, לוי אשכול הכיל את הריבונות מול עמדת האמריקנים, וכך נתניהו צריך לעשות.
אתה מציע שנתניהו פשוט יצפצף על הממשל הכי אוהד? מר דגן, ההצעה שלך שנתניהו יצפצף על הממשל הכי אוהד בארצות הברית שהיה מאז ומעולם? רק כי מה? כי עוד שבועיים יש בחירות בישראל?
רק, קודם כל אני לא אומר לצפצף, אני אומר שצריך להגיד לאמריקאים, חברים יקרים, אנחנו מאוד מכבדים אתכם, אבל אנחנו מדינה עצמאית, ואנחנו עושים מה שטוב למדינה, וכל בר דעת יודע...
ולכן מה? לעשות את זה לפני הבחירות או אחרי הבחירות?
כולם הרי מבינים שאחרי הבחירות עלול להיות סכנה...
נו, אז מה אפשר לעשות?
וגם לתורת ישראל. ולכן אם היום יש לך, גם אביגדור ליברמן אפילו, הוא אומר, אני אתמוך בריבונות עכשיו, ויש רוב של 63 חברי כנסת, צריך להצביע בכנסת.
אני מנסה להבין את ההיגיון. נניח שמעבירים עכשיו חוק ריבונות והכל טוב, ושום דבר לא טוב, אבל נניח. ולמחרת, בני גנץ נהיה ראש ממשלת ישראל, והוא מחליט לעשות הסכם עם הפלסטינים שסותר את החלטת הריבונות הזאת. מה ימנע ממנו? זה סך הכל, זה סך הכל הצרה. אפשר לחשוב שמדובר פה באיזה משהו... מעשי, אין פה איזשהו אקט מעבר להצהרה של ריבונות שאפשר לשנות אותה, אז מה בוער לעשות את זה הרגע דווקא?
א', בהחלט אפשר לעשות גם דברים רעים אחרי שיש ריבונות, אז ריבונות בשנה את כל המציאות, אפילו אני כראש מועצה לא צריך ללכת לעמוד בתור אצל קצין.
לעמוד בתור אצל פקיד אחר, מה זה משנה, שניהם יהודים טובים ונפלאים.
עולם אחר לגמרי, ואני כראש המועצה של 50,000 תושבים, שחלק מיהודה ושומרון של חצי מיליון תושבים, חרדים, דתיים, חילונים, אנחנו צריכים להיות אזרחים כמו כל אזרחי מדינת ישראל.
אוקיי, אבל עכשיו אנחנו רואים את המציאות, יוסי.
רגע, וצריך לעשות אותו, ברגע שאפשר, כשאריאלה מתקשרת אליך, אריאלה ממפעל הפאי,
שקודם תתקשר כמובן.
אז טראמפ לצורך העניין הוא אריאלה שלנו, והוא מבקש לא לעשות את זה. כן, אבל כשאריאלה אמר דגן, כשאריאלה אומר את זה הכי טוב במיליון שקל בתנאי שתעשה או לא תעשה משהו, אז אתה שומע בקולה, אתה לא אומר, רגע, אני ריבוני ואני עושה מה שבא לי, נכון?
אני חייב לומר שאני כל כך נבוך מהדבר הזה. מה זה אתה שומע בקולה, לא שומע בקולה?
אתה הבאת את הדוגמה של אריאלה, לא אני.
אני אומר לך, תשמע, קח מיליון שקל בתנאי שאתה עושה א', ב', ג' או לא עושה. אתה מחויב לו?
אתה התבלבלת לחלוטין, אנחנו הצבענו בבחירות דמוקרטיות במדינה הזו לבנימין נתניהו. אנחנו לא בחרנו בדונלד טראמפ, אפילו לא...
אין ספק, אבל אין שום מדינה בעולם שאומרת בפני עצמה.
לא, אבל אם הצבעת לנתניהו, ואתה כל כך סומך עליו ורוצה שהוא ייבחר שוב, יוסי, יוסי דגן.
אני טענתי הבוקר בגלי צהל, בערוץ שמאלני, נתנו לי לדבר, אני כל חצי משפט חוטים, או שתנו לי לדבר, או שלא תנו לי לדבר.
אבל לחדד את העניין, אותו ראש הממשלה נתניהו. לא, לא, אני אתן לך שנייה, רק שאלה אחת. אותו ראש הממשלה נתניהו, שאתה כל כך תומך בו, ראש גוש הימין, הוא בא עם שיקולים משלו, ואומר, תשמעו, אני יודע איך להתנהל מול טראמפ, מול ממשל, מול כל מי שצריך לעמוד מולו, ואני אומר לכם, זה לא הזמן. תסמכו על שיקול דעתו.
אני מרגיש בצורה ברורה, ואיתי רבים מרגישים שיש כאן מריחה, יש כאן, יש כאן משימה, או החלטה פוליטית, לדחות את הסיפור הזה, והדחייה הזו עלולה לגרום שנפספס את ההזדמנות ההיסטורית הזו. ראש הממשלה בנימין נתניהו צריך לעשות מעשה אשכול, מעשה בגין. הדברים הטובים כמובן, לא הדברים הרעים, וזה היה טוב הריבונות שהם עשו, כולם מסכימים על זה, להודיע לאמריקאים, חברים יקרים, אתם הזמנתם אותי לוושינגטון, סיכמנו משהו, אם יש לכם אינטריגות או ויכוחים פנימיים בתוך הצוות של הבית הלבן, תסתדרו ביניכם, אני ראש ממשלת ישראל, אני מכיל החלטה ריבונית גאה. מה שנכון, גם כחול לבן מגמגמת אפילו, ולא מי זה להגיד אחרת, מכיל את הריבונות, טראמפ יכעס, אבל טראמפ, כמו שאמרתי, הוא נשיא אוהד, הוא לא יילחם בנו כמו אובמה, וגם אם היה רוצה, בשנת בחירות של טראמפ, כשהוא תלוי באוונגליסטים, לא יוכל לעשות את זה, ולכן יש כאן הזדמנות היסטורית, אסור לפספס אותה, ואני קורא לראש הממשלה נתניהו.
ואם לא, ואם נתניהו לא יעשה את זה, יוסי דגן, לא תקרא להצביע ליכוד, אתה איש ליכוד.
אני איש ליכוד. ואני חושב שארץ ישראל יותר חשובה מכל דבר אחר, ואני כאיש ליכוד, לא כנגד איש ליכוד, כאיש ליכוד מתכוון למחות יחד עם חברי ראשי הרשויות. אנחנו לא ניתן לאף אחד, גם לא למי שאנחנו אוהבים, לפספס הזדמנות היסטורית כזו. הריבונות היא חשובה, היא אסטרטגית למדינת ישראל, בוודאי.
אז בעוד שלושה שבועות, יום לפני הבחירות, מה תאמר לאנשיך ביהודה ושומרון, אנשיך בליכוד, אם נתניהו לא יביא את הצעת הסיפוח, את הצעת הריבונות, הצהרת הריבונות לישיבת הממשלה, מה תאמר להם, מה תעשה?
אני אומר, לא עוד שלושה שבועות, אני אומר הבוקר, אני אומר מחר, יחד עם חבריי ראשי רשויות, ואני חושב בתמיכה של רוב העם, אנחנו נמחה בצורה חריפה, נמחה בצורה בוטה.
כן, אבל מה להצביע, תכלס?
אנחנו נצעק את הצעקה הזו, ואנחנו לא נוותר לראש הממשלה, למרות שאנחנו אוהבים אותו, לא נוותר לו, כי אנחנו לא ניתן לאף אחד לפספס הזדמנות היסטורית כזו, וכולם מבינים שזה לא להיות דחייה.
אבל אתה לא נותן לנו תשובה. אם נתניהו לא ילך למהלך הזה, הוא יאמר לך שוב ושוב, אני עם הממשל לא רוצה לריב עכשיו, לא מעביר את זה עכשיו, נחכה לאחרי הבחירות. מה תעשה? פוליטית.
אני פוליטית מתכוון השבוע להחריף את המחאה יחד עם חברי ראשי הרשויות.
כדי מה? מה המטרה הסופית? הרי לכל מחאה יש מטרה.
כדי להבין מה המטרה, כי ראש הממשלה נתניהו יבין שהוא צריך לעשות משהו בצורה.
הוא לא יבין, אני כבר אומר לך עכשיו, אני מתחייב בפניך פה שהוא לא הולך להבין שום דבר. הוא לא יחיל ריבונות, הוא מבין שזה נזק, והוא לא יחיל ריבונות. מה תעשו? אתם תפילו ממשלת ימין, אתם תישארו בבית, תעשו פעם נוספת את מה שנעשה כבר בעבר כמה פעמים, שבגלל תפסת מרובה, לא תפסת?
טוב, אני מודה לך על האובייקטיביות, אני אליכם ככל יכולתי, למרות הציניות שלך, כי אני דואג גם לך, שלא יראו לך טילים על הבית, מאיפה שאני גר מהשומרון,
גם אני רוצה שלא יראו טילים עליי, ואני רוצה שההתיישבות תישאר במקום.
אני אליכם למען העתיד של הילדים שלי, ולמען העתיד של הילדים שלך, גם אם אתה תמשיך להיות ציני, זה לא יעזור לך, אני אעשה את המלחמה.
אני חושב שמי שציני הוא מי שמנסה לגרור את מדינת ישראל למחוז בלתי אפשרי, של לריב עם הנשיא הכי אוהד למדינת ישראל, ואני לא מדבר מפוזיציה של מישהו שתומך בשמאל, או שמתנגד לסיפוח באופן עקרוני, אני מדבר ברמה הכי פרקטית, ואני חושב שזו הסיבה, שנייה, תן לי להשלים את השאלה, שזו הסיבה שנתניהו לא רוצה להכיל עכשיו את הריבונות, בדיוק מהנימוקים האלה.
הוא רוצה, אבל לא יכול.
זה נתניהו, ונתניהו טועה, והגישה הזו שאתה מנסה להוביל פעם אחר פעם ברעיון, וקוטע אותי בכל משפט, בכל הכבוד.
הגישה ברעיון, מר דגן, אם לא הבנת את הקונספט, בוא, אני אתן לך, הצעה קטנה לקונספט של הרעיון. אני שואל ואתה עונה.
שמדינת ישראל לא יכולה לזוז בלי ארצות הברית, זו טעות, כי כל ההחלטות בתולדות מדינת ישראל, שהתקבלו, שהיו אסטרטגיות למדינה, כמעט כולן התקבלו.
אז אתה מצטרף לדוד אלחיאני, יושב ראש מועצת יש"ע, שאומר, תצפצף על ארצות הברית ותביא את זה עכשיו, כאן ועכשיו.
אני אגיד את הדברים בצורה ברורה. אנחנו צריכים להגיד לארצות הברית, לנתניהו צריך לומר להם, אנחנו מאוד מכבדים אתכם, אבל אנחנו מדינה ריבונית ועצמאית, זה מה שטוב למדינה, ומצופה מידידים לחזק את הידידים שלהם, בין אם הם מסכימים, בין אם לא מסכימים, ואני רוצה להזכיר שאנחנו בשנת בחירות, והבייס, כמו שאומרים, של טראמפ, הוא הציבור האוונגליסטי, שלא ייתן לו להילחם נגד מדינת ישראל, וגם טראמפ עצמו לא רוצה להילחם.
הוא לא צריך להילחם, מספיק שהוא קצת יעזור פחות ממה שהוא עוזר היום, אנחנו נרגיש את זה כולנו, כולל בהתיישבות.
זה פשוט לא נכון מה שאתה אומר, זה פשוט חוסר הבנה של המציאות האמריקאית. הדבר היחיד שטראמפ יכול להרים עלינו בו, ברמה האמיתית, זה לא להטיל וטו במועצת הביטחון. מי שחושב שטראמפ לא יטיל וטו במועצת הביטחון,
הוא יטיל בכל מצב.
יש בכל רגע נתון החלטה של נשיא ארצות הברית שעלולה לסייע או לפגוע בישראל, כולם יודעים זאת. מה החוכמה הזאת? זה נשמע לי קצת,
כמו... ומנחם בגין ביטל את ההסכם הביטחוני עם ארצות הברית.
כן, ומנחם בגין הגדול הזה, החזיר את סיני עד הגרגר האחרון, הגיבור הגדול הזה. זאת אומרת, הגבורה הזאת היא לא איזה משהו מתמשך שעובד לאורך כל הקו, כן?
אתה לא תוכל לקיים את המדינה אם כל היום תפחד מה יגידו ומה לא יגידו.
ואי אפשר יהיה לקיים את המדינה אם נעשה מה שבא לנו, כאילו שאין עוד מדינות בעולם, באותה מידה.
אז אני רק אתן לך, ברשותך, בחצי משפט, שלוש החלטות חוץ מהריבונות של אשכול ובגין שהתקבלו מנגוד לעמדתם. הקמת המדינה עצמה הייתה בווטו מול וטו מוחלט של ארצות הברית, הייתה עליהם התקפת
בתמיכה של רוסיה,
הייתה בניגוד מוחלט לדעת ארצות הברית,
אבל בתמיכה של רוסיה ומדינות נוספות.
תעשה לי טובה, נו, תעשה לי טובה. ואם הייתה להם התקפת המנע של ששת הימים שהצילה את מדינת ישראל, הייתה בניגוד למדינת ארצות הברית. היציאה להתקפה על הכור האטומי בעיראק שהצילה את המדינה, הייתה בניגוד למדינת ארצות הברית. וכמו שאמרתי, גם ההחלה של הריבונות על הגולן, גם ההחלה של ירושלים, אנחנו צריכים לעבוד טוב עם ארצות הברית. אני נמצא המון בארצות הברית, גם בלבד שלי של השבועון, בקונגרס, בסנאט, בבית הלבן, משתדל להשפיע. בסוף המדינה שלנו, מדינה עצמאית, ארצות הברית, יכבד, בוודאי שתם בשנת בחירות, יכבד את ההחלטה הזו.
טוב, שוב, אני חוזר לסוף שיחתנו, סליחה על השאלה ששאלתי קודם, והיה ונתניהו לא יגיע למהלך הזה בשבועיים שלושה הקרובים, אתה ממשיך עם הליכוד?
אני כרגע מתרכז, במקום להגיד מה אם ומה לא אם, מתרכז בללחוץ על ראש הממשלה. אני כן חושש מאוד 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 שאם ראש הממשלה יפספס הזדמנות ההיסטורית הזו, הימין יפסיד את השלטון, לא פחות, משום ששנה שלמה ראש הממשלה מדבר על 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 ריבונות כדבר המרכזי ובצדק, ואם חלילה זה יתפס כאילו שמרחו את זה ומה שנקרא עבדו על האנשים, עלולה להיות תוצאה קשה מאוד.
מה זה תוצאה קשה? אנשים בימין לא יצביעו לימין, כי נתניהו לא מספיק ימני, ובגלל זה הם יעלו ממשלת שמאל. אתה מבין שמדובר באנשים לא רציונליים בעליל, כן?
אבל כדי להוציא את הציבור החוצה מהבתים, צריך שיהיה חזון, צריך שיהיה משהו רציני. ואם חלילה תהיה אווירה שמספסנו את הריבונות, ועוד פעם אמרו משהו לא נכון, האנשים עלולים לא לצאת לרחובות. אני רוצה להזכיר לכם שבבחירות הקודמות זו הייתה הבעיה. אז אני הוצאתי 700 איש מהשומרון, תושבים שלי, שעברו בית בית בנתניה, בדרום תל אביב,
והפעם? והפעם?
אבל יש חשש גדול מאוד, אם תהיה אווירה של נחת כזה, אנשים לא ירצו לצאת, לא להצביע ולא
לפעול. אף אחד לא יוכל להציל את המתנחלים מעצמם אם הם לא יצאו להצביע כדי להניש את נתניהו שהוא לא מספיק ימני. זה נשמע לי אבסורד ברמה מטורפת.
אני חושב שהבעיה היא הדדית, ואני חושב שיותר בעיה מאשר יש אצלנו ביהודה ושומרון.
בוא נשאיר את הנושא הזה פתוח, אנחנו נדבר איתך עוד שבוע, שבועיים, אני רואה איפה אנחנו אוחזים.
כי בסוף התושבים שלנו כתקווה מתייחדים על יהודה ושומרון, לא פחות מתושבי יהודה ושומרון, וכל הסקרים מוכיחים את זה. אז לכן זה לא נכון להתייחס על תושבי השומרון. יש לנו בעיה, ונתניהו צריך להכיל את הריבונות ולעשות מה שהציבור שלו מצפה, כדי שהם יצאו להצביע בבחירות.
הציבור שלו כולל יותר מ-10-15 מנדטים של הימין הקשה. צריך לקחת את זה גם בחשבון. והחוכמה היא להביא כמה מנדטים מגוש המרכז שמאל, ולא ההפך.
כן, אבל ההוכחה לכך גם גוש המרכז, לא השמאל, מבין שחשוב את הריבונות. שהריבונות חשובה, שגם בני גנץ לא מתנגד לריבונות.
בוא נראה אם יש מצביע אחד מהמרכז שיצביע ליכוד רק בתנאי שתהיה ריבונות. אני לא חושב שיש אחד כזה.
טוב, אנחנו חייבים לחתום את הנושא הזה. יוסי דגן, ראש מועצת שומרון, איש הליכוד, תודה רבה, בוקר טוב.
בוקר טוב.
תשובה לא קיבלנו, אה?
אין תשובה, פשוט הם חוזרים שוב ושוב על אותה מתכונת של הכל או כלום, וזה מצייר אותי, לא כי הוא מגדיר אותנו שאנחנו יותר גרועים מגלי צהל, וזה בסדר גמור, אבל אני מדבר ממקום של איש ימין שחושב שנתניהו מתנהל פה בחוכמה. להגיד שכל מה שהוא עושה הוא תמיד יודע למצוא בדיוק את המינון המתאים, אף אחד לא יודע, אבל לבוא ולהגיד, אם אין סיפוח, לא מצביעים לימין, זו התאבדות ממש. אני חושב שמעט אנשים יתנהגו כך.
כן, טוב, אנחנו נצא להפסקה עכשיו, ועוד מעט נעבור ככה פנימה לתוך הזירה החרדית, לא פחות מעניין. פרסומת.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן. תצטרף, תהדר, בית המעשר. מצטרפים לבית המעשר שעל ידי המכון למצוות התלויות בארץ, ואין צורך לייחד מטבע לחילול מעשר שני ורבעי. אין צורך לדאוג שתהיה בו פרוטה חמורה ולא תצטרך לתת בעצמך מעשר ללוי או לעני. הממונה דואג להכל. הממונה מעביר עבורך את המעשרות למקבליהם, ואתה מחלל על הפרוטה שייחד עבורך. פרטים באתר בית המעשר או בטלפון 03-90-30-580. צי מטוסים חדש באל על, בשביל שתהנו מחוויית טיסה נעימה ונינוחה. מתחדשים בשבילכם, אל על. תקשיבו לזה, קונים דלת איכותית של פנדור ומקבלים את הפרזול מתנה, כפוף לתקנון. דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם. שיער קצרצר או ארוך וגולש? כך או כך, אין מה להתרגש. רעמת טלטלים? שיער חלק ועדין? למי אכפת? יש אדרין. לא משנה איזה סוג שיער יש לכם, כשמדובר בכינים, המהדרין קונים אדרין. המומחה להגנה וטיפול בכינים וביצי כינים. אדרין וואנס, משמיד כינים וביצי כינים. ואדרין פרוטקט, מונע התרבות כינים על הראש. בלי חומרי הדברה, ומתאים לשימוש מגיל חצי שנה. פסיכותרפיה, ייעוץ נישואין או הנחיית הורים? הרשמו למסלול ההכשרה החדש במרכז הישגים. לימודים מרחוק, מכל מכשיר, בכל מקום ובכל זמן. 03-652-5244. 03-652-5244. יש לכם שאלות בהלכה? זקוקים לייעוץ או עזרה בקבלת החלטה? אל תתמהמהו. רבני אגודת בית מרן נמצאים כאן עבורכם 24 שעות ביממה. בכל עניין, הרהו או שאלה. חייגו לקו הליכות בית מרן, כוכבית 5293, שלוחה אחת. כוכבית 5293, שלוחה אחת.
חדש, אל על ספייס, מושבים עם יותר מקום לרגליים, לטיסה נוחה יותר במחלקת תיירים. מתחדשים בשבילכם, אל על, ממרץ 2020.
הראל, המרכז הרפואי המתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה, כי לא צריך להיות רוטשילד בשביל פה בריא וחיוך יפה. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. הראל, וגם אתם תתחילו לחייך.
רשת מלונות ציפורי קלאס המהדרין מזמינה אתכם ליהנות ממגוון של עולמות במלונות בטבריה ובחפץ חיים. לחוויית נופש מלכותית מפנקת ומהודרת, חייגו כוכבית 3044, כוכבית 3044. ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, ליהנות מכל העולמות,
ציפורי קלאס. מוטי, נרשמתי למלון בפסח באוסטריה.
השתגעת? מלון בפסח זה רק מופתע.
למה? ומדוע?
אתה משלם בכל מקרה, אתה טס בכל מקרה, מלון מפואר בכל מקרה. אז בשביל 15 דקות ביום לא תוריד לחץ דם, סוכר, צינטורים ופרקים?
אתה צודק, אותו כסף ואני בריא יותר. יש לך את המספר של המופתע?
תרשום 03-964-1555, 03-964-1555.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
מאיר הירשמן.
כן.
מאיר הירשמן, תשמע, יש נושא שמעסיק לא מעט אנשים בציבור שלנו, הציבור החרדי, בתקופה הזו של בחירות, ודווקא עכשיו זה עולה. זה נושא, אני קורא לזה חרדים העמלים לפרנסתם. יש מי שאוהב לכנות את זה, החרדים העובדים. ואני מנסה להבין למה זה צץ עכשיו. ערב בחירות, לפני 5 חודשים גם, לפני שנה גם, איפה הייתם כל הזמן? איפה הם היו כל הזמן?
כל הדברים שצצים ערב בחירות, בואו נגיד את האמת, זה התחיל מזה שדגל התורה, בטעות לדעתי, התחילה להפעיל איזה מין מטה למצביעים ספרדים, בצורה כזאת או אחרת, ואז שז בתגובה מנסה לזנב בחזרה, ואז עולים על הגל הזה של החרדים העובדים, מה שנקרא החרדים העובדים, כנהוג בערב בחירות, הבעיה לא התחילה היום, והיא לא תיפטר עד ליום הבחירות, כל אחד מבין את זה.
בהחלט, כן. טוב, יש לנו אורח על הקו, ואיתו ננסה להבין על כמה אנשים אנחנו מדברים בכלל. אברי מקרויזר, היועץ האסטרטגי, שלום, בוקר טוב.
בוקר.
טוב, על כמה אנשים מדובר? אנחנו מדברים על הציבור החרדי, ואתה מכיר טוב את הפילוח החרדי הפנימי. כמה? מה?
תראה,
הרבה רעש?
לא, אני חושב שזה הרבה יותר מאשר סתם רעש. מדובר בקבוצה גדולה. אמנם יש לה, היא לא שייכת, היא לא מוגדרת בקהילה אחת, היא לא שייכת לחסידות אחת או לרב אחד, או חלקה אשכנזית, חלקה ספרדית, חלקה חסידית. יש בכל התתי קבוצות של הציבור החרדי יש גם כאלו. רק אני יכול לומר לך שבסקר עומק שעשינו, סקר מקיף מאוד גדול שנעשה עם המכון הישראלי לדמוקרטיה על ידי דוקטור לי כהנר לפני כשנה, סקר עומק שבחן הרבה שאלות פנימיות בתוך הציבור החרדי של אורח חיים והתנהגות, שאלנו את הנסקרים איך הם מגדירים את עצמם, ו-11% מהציבור החרדי הגדיר את עצמו כחרדי מודרני, ועוד כ-29% הגדירו את עצמם כחרדים עם נגיעות מודרניות. זה העניין של הגדרה עצמית בראש.
בוא נקמת אותם במספרים.
יש פה בעצם ערבוב בין חרדים עובדים לחרדים מודרניים. זו לא אותה קטגוריה. אפשר לומר, שנייה אחת ברשותך, 50% מהציבור החרדי...
אני חושב שאברהם לא הספיק להשלים את המספרים.
כן. קודם כל נגיד את המספר, אחרי זה נחלוק ונפרש איך שרוצים, בשביל זה מספרים כדי שכל אחד יוכל להפוך אותם איך שהוא רוצה. אם הציבור החרדי נחשב היום כסדר גודל של לפחות 150-155 אלף בתי אב, אז אנחנו מדברים על 11%, זה כ-15-16 אלף בתי אב, שכך הם מגדירים את עצמם, ויש לזה מאפיינים, אני אתן למאיר להגיב, אבל יש לזה מאפיינים בדיוק מה זה נקרא מודרני, אם הוא עובד או לא עובד, האם יכול להיות גם מישהו שלומד ומגדיר את עצמו מודרני, הכל בסדר.
אוקיי, ההבחנה הזאת מאוד חשובה בין חרדי עובד, שזה בערך 50% מהחברה החרדית, אולי קצת יותר, ולבין חרדי מודרני, שזו הגדרה אחרת לגמרי, לא קשור לעובד. יכול להיות שיש קורלציה בין חרדי עובד לחרדי מודרני, אבל בוודאי שלא כל החרדים עובדים, הם מגדירים את עצמם חרדי מודרני, זה בטוח.
אף אחד לא חושב שש"ס הקימה מטה לחרדים עובדים, והיא מתכוונת ל-50% מהציבור החרדי.
אז למי היא מתכוונת? למי דגל מתכוונת?
כשהם מדברים על הציבור הזה, הם מתכוונים בהחלט לציבור שנקרא חרדי מודרני. אותם אלו שמתקשים בלהתקבל למוסדות החינוך, אותם אלו שחלקם דוגלים באידיאולוגיה שבה מעוניינים בחינוך עם לימודי ליבה מוגברים כאלו ואחרים, בין אם ברמת יסודי, בין אם ברמת תיכון, אישי וקטני וכו'. וזה קבוצת אוכלוסייה שקיימת. אז ניתן פעם אחת לומר...
אז מי הוא חרדי? אז רגע, אברהם, אז מי הוא חרדי? אם אדם בא ואומר, אני רוצה לימודי ליבה לילדים שלי, והחינוך שכל אחד מאיתנו קיבל הוא שונה, אז מי הוא חרדי?
למה הוא שונה? אתה קיבלת כזה חינוך.
אני קיבלתי חינוך כזה, אני קיבלתי חינוך כזה, מאיר רישמן קיבל חינוך כזה, אתה קיבלת כזה.
אפשר לתמוך בלימודי ליבה והכל בסדר, אבל החינוך החרדי לפחות בעשורים האחרונים, יותר אפילו, הוא בתלמודי תורה, אין לימודי ליבה, זה לא איזה משהו שנפל עלינו משמיים לפני שבוע, כן?
אבל למשל ישיבת היישוב החדש קיימת כבר...
נכון, ואף אחד לא אומר לסגור אותה, ותלמידים מהיישוב החדש התקדמו לישיבת חברון, והפכו בעצמם להורים ששולחים ילדים לישיבה קטנה רגילה וכולי, כן, אנחנו מכירים את זה.
חלקם כן וחלקם לא, וניתן לבדוק את זה. איך ניתן לבדוק את זה? למשל, ניקח רק עיר קטנה שיש בציבור חרדי מאוד גדול כמו העיר ירושלים, שבה אפשר לבדוק ב-15 שנה האחרונות, האם נפתחו עוד ישיבות כן היישוב, הם כן ישיבת היישוב בירושלים, האם נפתחו גם בתי ספר יסודיים, האם נפתחו סמינרים בסגנון כזה?
נפתחו, והם עדיין מספרים שוליים. רגע, אברהמי, זה מספרים קטנים ביחס ל-15% שאתה מדבר עליהם מהציבור החרדי.
אני לא יודע מה זה נקרא שהם קטנים ושוליים.
לא שוליים כדי מלשון גנאי חלילה, שוליים בכמות. זה שולי, מספר שולי.
אז אם אתה מסתכל ביחס לגידול, הגידול הוא מאוד משמעותי. אם אתה מסתכל ביחס לכלל האוכלוסייה החרדית וצורת החינוך שלה, אתה צודק. השאלה אם אתה רוצה לנסות להבין ממה זה נובע, אז אפשר לומר שבעבר קיבלו אותם יותר והיום פחות מקבלים אותם, לכן הם צריכים לפתוח מוסדות חינוך נוספים ונבדלים. אתה יכול להגיד כל מיני הסברים שאתה רוצה, וייתכן שכל ההסברים יהיו נכונים במידה כזאת או אחרת.
ברשותך, רמי, אני חושב שיש הבחנה מאוד חשובה שאני בטוח שעסקתם בה. יש יש בקבוצה הזאת יש שני סוגים. יש סוג אחד שרואה את עצמו חלק בלתי נפרד מהחברה החרדית, רוצה להיות חלק בלתי נפרד מהחברה החרדית, מאמין בערכי החברה החרדית, אבל יש לו איזה ניואנס, שנייה אחת, אין להשלים את השאלה, יש לו ניואנסים שונים שהוא רוצה להיות טיפה יותר ליבה או משהו פה, ויש קבוצה שהיא אולי רוצה להשתייך חברתית למגזר החרדי, כי שם המשפחה ושם החברים, והם גרים באזור חרדי, אבל הם באמת, בתפיסת עולמם, הם לא בדיוק דומים למגזר החרדי, וזה בסדר, זה לגיטימי, אני לא אומר את זה בשיפוטיות, אבל צריך להבחין בשתי הקבוצות הללו.
אז המחקר שלהם שאני מדבר עליו לא כלל כאלו שלא מגדירים את עצמם שייכים לציבור החרדי או לא מזדהים עם סוגיות היסוד של הציבור החרדי, שזה אומר חינוך נבדל לבנים ובנות וחינוך נבדל מהמדינה, שזה אומר אכילת מזון רק בקשרות מהדרין, שזה אומר שמירה על ערכי היסוד של הציבור החרדי. אנחנו ירדנו לרזדות שאת גם האם הם משתייכים לקהילה, האם הם שואלים רב אם כן באיזה שהם
רזדות. אגב, כמה מהם משויכים לחסידים, ליטאים וספרדים? יש חלוקה כזו פנימית?
אז יש חלוקה. יש נו ציבור ספרדי, הם יותר גדול בתוך הקבוצה הזאת שמגדירה את עצמה חרדית מודרנית.
כי ההגדרה החרדית הספרדית היא מלכתחילה רכה בהרבה מההגדרה האשכנזית.
הם, יכול להיות, אבל שוב, בהגדרה הזאת לא עשינו...
אז שנייה, רגע, המספרים. קודם כל... בפילוח הפנימי של הקבוצה הזו? ציבור גדול יותר ספרדי?
אם אני לא טועה, יש כ-37% שהגדירו את עצמם חרדים ספרדים מתוך הקבוצה המודרנית, וכ-21% שהגדירו את עצמם ליטאית, אבל אגב, בקבוצה הזאת שליש מגדירים את עצמם, הם לא מקבלים את ההגדרה הזאת בכלל.
הבנתי, טוב.
אבל מתוך אלה שהגדירו את עצמם, בהחלט זה החלוקה כמובן, שיש יותר חלק צעירים ומבוגרים, אבל שוב אני אומר, מדובר על ציבור חרדי שמאמין בערכי היסוד החרדיים, וכמובן יש הבדלים פנימיים, ובוא נודע על האמת, ההבדלים האלו לא נולדו היום.
ברור. טוב, אנחנו חייבים להתקדם, כי אנחנו רוצים לשוחח עם אחד מאלה שעונים להגדרה הזו. אברהם קרויזר בשלב הזה, תודה. בוקר טוב. ולפני שאנחנו נפנה לאמורן הבא, מאיר, רוצה לספר סיפור קצר. כתב לי את זה אבי מימרן ביום שישי, ותשמע את הסיפור. מרן הרב אוזנר אמר פעם למישהו שהגדיר את עצמו חרדי עובד, אמר לו, אני מאמין לך שאתה עובד, אבל איך אני יודע שאתה חרדי? הרי שינית מעט את הלבוש. אמר לו העובד, אני חרדי כי אני שולח את הילדים שלי לחיידרים הכי טובים, ואני בתוכי ממש בן תורה. שאל אותו הרב אוזנר, אתה רוצה שהבן שלך יצא כמוני? ענה לו האיש, בוודאי. אמר לו הרב אוזנר בחיוך, כתוב, הנסתרות להשם אלוקינו ונגלות לנו ולבננו. דע לך, מה שאתה עושה בסתר, זה בינך ובין הקדוש ברוך הוא. אבל הנגלות, שזה שינוי מעט של הלבוש וכל הדברים שגלויים לעין, זה משפיע רק על לנו ולבננו עד עולם. משפיע על הילד שלך, ואם אתה בטוח שעליך זה לא משפיע, גם אם אתה בטוח שזה לא משפיע עליך. אז זו ההבחנה.
יש אמירה מאוד נוקבת של הרב שטיימה, שמתכתבת קצת עם האמירה הזו של הרב אוזנר, למרות שלא מתעסק לה בחלק של הגלוי והסתר, הוא אמר, יש יהודים שהם לא נוטלים ידיים מים אחרונים. מים אחרונים זה בזמננו, שאין מלאך סדומית, זה יותר מנהג מהלכה אפשר.
לא, הוא אמר, מי שעושה את, מי שיקים תנועה שלא נוטלים מים אחרונים,
לא לעשות מפלגה של אנשים שלא נוטלים מים אחרונים.
אמר את זה בבית שמש
בשעתו. זה משהו מאוד מהותי, למרות שזה נשמע אולי לפעמים איזה ניואנס דק.
אלי רבינוביץ', בוקר טוב לך.
בוקר מצוין, שבוע טוב, בצדר, שבוע גם לך, שבוע טוב.
בוקר טוב.
אתה מכיר אותו, מאיר?
לא אישית, לא.
הוא ביתרי, גר בביתר. עוד מהתקופה של...
ביתר היא גדולה היום, וקשה להכיר את כולו.
והוא, לאיזו הגדרה אתה עונה, אם אתה מנסה לשייך את עצמך?
אז אני הקשבתי מקודם למה שאמרת עם אברהם קרויזר לרעיון. אני חושב שכל ה-155,000 בתי אב, כולם חרדים עובדים.
אוהב די השם.
כן, כל אחד בצורה שונה.
טוב, אז שנייה, בוא, אני אציג אותך. דבר ראשון, אתה מנהל מגזר חרדי בבנק הפועלים, תפקיד בכיר ללא ספק, ואתה מלא פרנסתך, כמוני, כמו הירשמן, כמו קרויזר, והשיח הזה די הטריד אותך בימים האחרונים.
נכון. אחרי הרעיון שלך עם פינדרוס ביום רביעי, אז באמת העיר אותי העניין. אני רוצה לספר לך ולמאזינים את הסדר יום שלי.
אגב, פינדרוס עצמו גם חרדי עובד כמובן, כן?
כמה חרדים עובדים, זה מה שאמרתי בתחילה, כל אחד בדרך שלו. אבל אני אספר לך בכמה שניות את הסדר יום שלי עד 8:38. אני נמצא עכשיו אחרי שיעור דף היומי, שעה 5 קמתי. אחרי תפילת שחרית במניין כמובן, לימוד הלכות חפץ חיים, תהילים היומי ושני מיקרו הלכות תרגום היומי. אז אני, אבל זה מצוין, הכל טוב יפה, אבל כשאני מגיע וכשהגעתי בזמנו, היום כבר אין לי את הבעיות, אבל כשאני הגעתי לרשום את הילדים שלי למוסדות חינוך החרדים בביתר, משום מה, לא רוצה...
לאיזה חוג אתה שייך אם אפשר לשאול?
אני חסיד ביאן.
חסיד ביאן. אוקיי, בחסידות ביאן אתה אולי קצת חריג, כי זו קהילה ירושלמית מאוד שמרנית, ותפקיד מהסוג הזה בבנק הפועלים, אני מבין שהוא לא משהו מצוי בקהילה הספציפית שלך.
אז תתפלא, זה לא דברים חריגים. אני תמיד אומר שאני חסיד של הרבה ולא חסיד של החסידים. אני נמצא שאני נמצא היום בבנק הפועלים בזכות הרבה שלי, כי הוא חבר אותי לשם. וזה שאולי אני לא נראה כמו הירושלמי שאומר שנמצאים בחסידות ביאן, זה לא אומר עדיין שאני שונה.
בהחלט. אתה רצית להתקבל למוסד ועשו לך בעיות, למה? כי אתה עובד? זו הייתה הסיבה היחידה, כי ככל שאני מכיר את המערכת בביתר לפחות, ואני מכיר אותה נראה לי היטב,
אין שום דבר
כזה שמישהו עובד לא יכול להתקבל, אני לא מכיר קריטיון כזה.
יש, עובדה שהוא שלח את הילדים שלו, אם אני מבין נכון, לחיידר שאתה היית מעורב בשעתו, כשהיית מנכ"ל עירייה בביתר, הוא שלח את הילד שלו לשם. איך קוראים לתלמוד תורה?
לא, זה בנות, זה מוסד לבנות.
בנות.
תראה, אני אגיד לך משהו על כל העניין הזה, אלי, ברשותך, ואני לא מכיר אותך אישית, ואני מעריך אותך ומכבד אותך, ואין לי שום דבר אישי נגדך. יש, לכל מוסד יש קריטריונים משלו, בויין חלק שולחים בכלל ליידיש, יש בית יעקב רגיל, אני הייתי מעורב מאוד בהקמת בית הספר חפץ חיים, פינדרוס תיעדף את המוסד הזה בצורה, אפשר אולי לומר, כמעט בלתי חוקית, כי הוא חשב שחייבים למצוא פתרון לאנשים שהם רוצים אורח חיים קצת שונה מהאורח חיים של בית יעקב הרגיל. אפשר להתווכח מה צריך להיות הגבול, איפה הגדר, אבל כל אחד מבין שיש שתי סוגי קהילות, ולא חייבים, באמת, הציבור מספיק גדול, לא חייבים ללמוד ביחד. אני רוצה לספר אנקדוטה אישית, כשקם בית הספר חפץ חיים, אז היו כאלה שקיבלו סירוב, הלכו לשם בעל כורחם. אני לפני כמה שנים מקבל טלפון ממישהי שמאוד התאמצה להיכנס לבית יעקב הרגיל, והפעיל עליי לחץ עצום באמצעות אנשים מאוד קרובים אליי, באמת ברמת הפרוטקציה, ברמה האישית, הדבר הכי שרציתי שיקבלו את הבת שלה, אבל לא הצלחתי, ועד ההורים אמר לא מתאים. אני מקבל מן הטלפון שהיא רוצה להגיד לי תודה רבה, וזה היה נשמע לפתיחה של משהו ציני אפילו, כי מה תודה רבה, זה נגמר לא נעים. היא אומרת לי, אני לא הבנתי אז שהמקום שלי לא בבית יעקב. הבת שלי מסיימת עכשיו חטא ובהצטיינות, והגיעה להישגים מצוינים, ואני חושבת שמגיע לך כל הכבוד על זה שדחפת אותנו לשם. צריך להסתכל גם על הפן הזה.
כן.
אז אני... כן.
כן, אלי.
אני דווקא מתחבר למה שאתה אומר, כי אני נשלחתי לביתר עילית, על ידי הרבה שלי, לא רציתי בכלל לבוא בביתר עילית, חשבתי במקום אחר. והוא שלח אותי לביתר עילית, אמר לי בשביל החינוך של הילדים. ואחרי שהתחיל לי כל הבעיות של הנושא הזה של הבתי ספר עם הוועדת הורים, מה שהיה בזמנו לפני 11 שנים, שהיום כבר אני חושב שאין את זה כל כך, אז באמת מישהו אומר לי, מה אתה בכלל רב עם כל האנשים האלה? לך, יש לך מוסדות שפתחו, שנקרא חפץ חיים, יקבלו אותך בעזרות פתוחות. נפגשתי עם המנהל של המוסד, הרב בקר, אני זוכר את הערב הזה כמו שהיה אתמול, הוא אומר לי דבר כזה, הוא אומר לי, המוטו של המוסדות שלי זה דבר כזה, אני עסוק בחינוך הילדים ולא בחינוך ההורים.
כמו שחנוך לנער על פי דרכו של הנער ולא של ההורים.
איפה הבעיה? אז יש פתרון מצוין.
אז איפה הבעיה? אז למה הנושא הזה צץ עכשיו ערב בחירות? באים קבוצות שונות לפוליטיקאים החרדים? איפה הייתם כל הקדנציה? לא עשיתם? מה? אני לא מבין. רגע, אני אשלים. אני אשלים את הטענה. אלי, אני אשלים את מה שאני רוצה לומר, ואמרתי לך את זה ביום חמישי בשיחת טלפון. אני חרדי שעובד. מאיר רישמן חרדי שעובד. וכל מי שמשדר פה ברדיו הוא חרדי שעובד. אני לפחות יכול לדבר על עצמי. אני שומע לגדולי ישראל, ואם גדולי ישראל אומרים להצביע משהו, אני עושה מה שהם אומרים, לא נכנס למערכת של חשבונאות, עזרו לי, לא עזרו לי, בסוף הם באים, הם נשלחים כדי לייצג את הציבור החרדי ברשויות השלטון, לענות למחרפנו דבר, להשיג תקציבים לעולם הישיבות, למוסדות החינוך ולכל מוסדות החינוך החרדים על כל רבדיו, סוגיו, מהמודרניים עד הכי קנויים.
אני לא הייתי שואל מהכיוון הזה, אבל אם שאלת כבר בסלל, הרי אדמור מבויין יש לו הוראה חד משמעית לגבי הבחירות.
אבל לא, אני לא רוצה לדבר ספציפית. מאיר, אני לא רוצה לדבר ספציפית לא על אדמור מבויין ולא על כשרב חיים מורה. אני אדבר באופן כללי עכשיו. מה הטיעון המרכזי כשבאים ואומרים לנו, איפה הייתם כל המערכת, כל הקדנציה הזו? למרות שאנחנו בשנה האחרונה בשלוש קדנציות שלא ממש קדנציות. אבל ברמת העיקרון, איפה, על מה הטיעונים בכלל?
לדעתי זה טעות שעושים את זה. אנחנו לא שונים, החרדים העובדים לא שונים מאף בן אדם אחר. כולנו רוצים שבסופו של דבר העדים שלנו יתחנכו בדרך התורה. אם אני הייתי יכול לשבת בכל ולמוד, הייתי יושב בכל ולמוד, רק אני לא יכול, לא מסוגל. ישבתי כל השנים, ישבתי גם שנה אחרי החתונה, למדתי בכל. אבל הדבר הזה שלוקחים את החרדים העובדים ועושים הם איזה נישה מסוימת, זה פה הטעות. אנחנו לא שונים מאף אחד אחר.
כן, אבל מי שיצר את זה, זה לא המפלגות החרדיות, זה קבוצות שבאות וצצות דווקא עכשיו ואומרות, חבר'ה, אתם לא מתייחסים אלינו.
אתה יודע שאנחנו, הרי אין לנו זכות הצבעה, נכון? כמו שאמרת מקודם, אנחנו...
יש לנו זכות בחירה.
בחירה, ואני עושה את זה בגאון, ולא משנה לי כרגע לא גפני ולא אף אחד אחר, כי בסופו של דבר, אתה גם אמרת, אנחנו רוצים לשמור על הצביון של המדינה שלנו כמדינה יהודית, נכון? שישמרו עלינו...
חד וחלק.
זהו, עכשיו... אני חושב שיש פה באמת טעות שעושים את הדבר הזה, את ההפרדה הזאת, ובחד פונים לחרדים עובדים. מי צריך לפנות אליהם? לא צריך לפנות לחרדים עובדים. אנחנו צריכים להיות כמו כולם, ואיפה מתחיל הבעיה? אני לא חושב שזה מתחיל לא אצל גפני ולא אצל אף אחד אחר, זה מתחיל אצל הבן אדם הפשוט בבית כנסת איתנו ביחד, שרואה אותי נכנס להתפלל מהירי בלי כובע חליפה, הוא חושב שנפלתי מהירח. שם זה מתחיל. אנחנו לא שונים מאף אחד אחר, אנחנו...
אבל הבאת עכשיו דוגמה שהיא באמת סוג של הרמה להנחתה.
רגע, אם יש מישהו בעיה עם מישהו ספציפי, זה לא קשור לחקי, לא קשור לבחירות.
לא, הוא הביא דוגמה שהיא סוג של הרמה להנחתה. כי הבעיה היא לא שמישהו עובד או לא עובד, אלא נכנס למערב בלי חליפה, שזה בסדר גמור, אין שום בעיה. אבל יש אנשים שמבחינתם הם רוצים לראות סוג חיים שונה, וזה בסדר. שתי הצורות האלה יכולות להתקיים אחת ליד השנייה. אני גם חושב שדגל התורה כתנועה ממש לא מזניחה את העובדים. אני שומע על כולל ערב לבלבטים שנפתח בביתר עם מלגה גבוהה ובגדול בכל הפעילות של דגל התורה בכל אופן בביתר, איפה שאתה גר ואיפה שאני מכיר, פונה לקהל העובדים ממש בצורה שוויונית מלאה, אז אני מנסה להבין איפה בדיוק הבעיה.
אני אומר
שכבר,
הבעיה זה לא בדגל התורה ולא בגדת ישראל, הבעיה היא זה באנשים, בשכנים שלנו, זה מתחיל הבעיה ואתם צריכים לשנות, לא על ידי גפני ולא על ידי אף אחד אחר.
אז הבעיה חברתית, אז הבעיה פנים חברתית בתוך הציבור שלנו, לא קשור לפוליטיקה, לא קשור לפוליטיקאים, לא קשור לאף אחד, לא קשור, אנחנו בן אדם לחברו, איך להתייחס לשכן, איך להתייחס לזה שמתפלל איתנו בבית הכנסת, זה הכל.
בעניין הזה אין ספק שצריך תיקון, שאנשים יתחילו להסתכל על מי ששונה מהם בצורה ראויה.
אז אולי אנחנו צריכים להפסיק לעסוק בזה, ולהתחיל לטפל בזה אחרי הבחירות, לדבר על זה אחרי הבחירות, זה נושא חברתי, לא פוליטי, לא אקטואלי, לא כלום.
אתה יודע, כשחז וחיילה קורה איזה מקרה מצער וצריכים תרומה לאסוף ממישהו, אז למי מגיעים ראשון? לא לאברך הכולל. לאותם חרדים שאתה מגדיר אותם כחרדים עובדים.
תתפלא, מי שנותן הכי הרבה כסף זה האברכים, אבל...
אני לא הייתי מציע להיכנס לפינה הזאת.
ולבוא ולהתחבק איתו רק שנוח לך.
בזה אין ספק, בזה אין ספק.
אל תלמד עם הילדים שלי.
כל אדם שמקבל את ערכי החרדיות ומתנהג לאור גדולי ישראל זכאי לכל הכבוד בקהילה, אני שמעתי...
כל אותם חרדים עובדים, בסופו של דבר כמה שהם נראים אולי בשונה מאחרים, כולם בסוף תמים בקלפי את מה שהרבנים שלהם הורו להם.
טוב, לכן אחוזי הצבעה בביתר אכן מוכיחים זאת.
בהחלט, לא רק בביתר, גם יש מודיעין עילית ציבור כזה, ויש בכל מקום, ובעזרת השם.
מה שכן, את אותם מוסדות שיש, שעסוקים בלחנך את הילדים ולא לחנך את ההורים, צריכים לשכפל את זה לעוד מקומות.
אז תראה, חפץ חיים קיבלו השנה מבנה חדש, מפואר, ולא רק עכשיו, הם מפונקים באמת על די עירייה באופן יוצא דופן,
טוב, בואו לא נדבר ספציפית כי זה לא המסר הזה, הוא כללי. טוב, אנחנו חייבים לסיים, אנחנו באיחור היסטרי.
ירקו דם על זה, הם ירקו דם על זה, זה לא היה בקלות. אנחנו תמיד היינו חריגים בביתר עילית, המוסדות של
יחירו. וכל תהליך וכל שינוי לוקח לו זמן, והנה גם לעניין הזה הגיע טוב בסוף. אלי רבינוביץ', מנהל מגזר חרדי בבנק הפועלים, נעמת לנו מאוד, תודה רבה.
תודה רבה, שבוע טוב,
להתראות. יום טוב, אנחנו נצא להפסקה ונדבר אחרי זה איזושהי דקה לסכם.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן. חג
חגיגה במינוי פייס. הגרלות מיוחדות של 10,000 שקלים בכל חודש ל-10 שנים.
וואי וואי, איזה פרס.
עוד אין לכם מינוי? להצטרפות חייגו כוכבית 3990 ובנקודות המחירה.
מינוי פייס, או שתזכו או שתרוויחו.
המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד, כפוף לתקנון.
מבצע מטורף ברשת בגדי הילדים לידר. כל קולקציית החורף מ-10 שקלים ועד 30 שקלים בלבד. שמעתם טוב? מ-10 עד 30 שקלים בלבד. כפוף לתקנון. לידר, גם המחיר מתלבש יופי.
הידעתם שריביות המשכנתא הן הנמוכות ביותר שנרשמו זה עשור? שלום לכל המאזינים. כאן אדב עטר, יועץ משכנתאות בכיר בחברת אור משכנתאות מקבוצת אהרוני גרופ. זה הזמן לעשות בדיקה של המשכנתא שלכם, לראות שהיא טובה לכם ולא לבנק, לעשות סדר ולנצל את חלון ההזדמנויות ולהכניס את כל ההלוואות למשכנתא ולהקטין את ההחזר החודשי שלכם, לפרוס לתשלומים יותר קטנים ולקצר את מועד הסיום שלה. על ידי מחזור משכנתא ואיחוד הלוואות, האור משכנתאות חוסכת מעל 200,000 ש"ח בממוצע למשפחה. תנו למומחים של אור משכנתאות לעשות לכם סדר כלכלי. הבדיקה ללא עלות וללא התחייבות. חייגו עכשיו לאור משכנתאות, כוכבית 5589. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
בשורה משמחת לציבור. ישיבת חצות לילה בראשות הרב דוד בר ששת שליטה מזמינה אתכם לבדיקת מזוזה הלכתית ורוחנית בחינם, ובנוסף ייעוץ והכוונה בכל תחומי החיים ללא תשלום. התקשרו עכשיו 02-5716-104. ניתן גם להזמין את הרב לחוגי בית ולכנסים בטלפון 02-5716-104.
חדש במורשת איתן, בשיתוף בית החולים מעייני הישועה. טיפולי שיניים מורכבים בהרדמה מלאה בבית החולים מעייני הישועה. לפרטים חייגו
1-700-417-417. מורשת איתן.
א', סטופ, בית. חולם על הדיל שיסדר לך את החיים? אל תפספס את ההזדמנות. הגרלת מסודרים של חיזקו יוצאת לדרך. מסייעים למשפחות השכולות ויכולים לזכות בדירה חדשה, הכנסה לכל החיים, רכב חדש ועוד עשרות מתנות בשווי עשרות אלפי שקלים. לחישת כרטיס הגרלה חייגו כוכבית 8744. ההגרלה מוגבלת ל-6,000 משתתפים בכפוף לתקנון.
מנגו אננס, בטעם שלכם, אפרסק וענבים להשתבח בהם.
אפרסק עסיסי, מנגו טעים, תפוח מתקתק וגם ענבים להשתבח בהם. בט"ו בשבט נהנים ממשקאות הפרי המשובחים של פריגת צלול עם 19 קלוריות בלבד.
ביום יומו בחג נהנים עד הגג המשקאות עם הפרי של פריגת. ביום יומו בחג נהנים עד הגג המשקאות של פריגת.
בעל עסק, הלקוחות שלך מחפשים אותך כל יום, גם בגוגל. אל תיתן להם ללכת לאיבוד. בקידום פלוס בני ברק עם ניסיון של אלפי לקוחות יודעים בדיוק מה אתה צריך בכדי לקדם את העסק שלך. חייג עכשיו לשיחה עם יועץ ללא עלות 072-22-30-530.
עכשיו איתכם מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
מאיר הירשמן.
כן.
אנחנו חייבים לסיים, אין זמן, אבל לסכם בחצי דקה את הנושא שעסקנו בו.
זה מחולק לשניים. מוסדות חינוך צריכים להקים הרבה. הדגם של ביתר, סליחה שאני חוזר עליו, הוא דגם מצוין. בית ספר מהסוג הזה שמקבל את כל האנשים האלה ברמה גבוהה.
בית שמש גם יש בה כאלה בתי ספר. גם בבית שמש
איפה שיש, זה מעולה. ויש את אלו שהם רואים את עצמם באמת פחות שייכים לקהילה החרדית. אפשר לנסות כמובן, תמיד להביא מצביעים מהפריפריה גם כן, אבל זו מציאות שצריך להתמודד איתה.
יובה, לא, כשאנחנו מנסים להגדיר או לדבר על קהלים כאלה ואחרים, א', שום דבר לא אישי, וכמובן לא לפגוע באף אחד, לא. אחינו, בשרנו הם.
כולם אהובים, כולם אהובים, כולם בורים.
אם היינו גרים בארצות הברית, כמובן שזה היה נראה אחרת, כי שם...
גם שם יש בעיות, אתה יודע, הדשא של השכן. ארצות הברית לא כל כך טובה מישראל בתחום הזה. יש דברים שכן, יש דברים שלא. ביקרתי שם, אני מכיר שם קצת את החברה, זה ממש לא גן עדן.
מאיר הרשמן, נעמת לי מאוד, כרגיל, תודה,
בוקר
תודה.
בוקר טוב, שבוע טוב.
שבוע טוב ומבורך וחורף נפלא, וטו בשבט שמח, היום בלילה טו בשבט. תודה רבה, מאיר. תודה לצוות שלנו, אסתי פלד, אבי גדלוביץ' וישי נוימן. הערב כאמור טו בשבט, תוכניות מיוחדות כאן בכל חי לרגל טו בשבט, החל משש בערב, בשבע, כמובן המהדורה המרכזית. ואנחנו נשתמע כאן בעזרת השם מחר בדקה לשמונה כמדי יום, שיהיה לכולנו יום טוב, בוקר טוב, בשורות טובות, להשתמע.
בעל עסק, הלקוחות שלך מחפשים אותך כל יום, גם בגוגל. אל תיתן להם ללכת לאיבוד. בקידום פלוס בני ברק עם ניסיון של אלפי לקוחות יודעים בדיוק מה אתה צריך בכדי לקדם את העסק שלך. חייג עכשיו לשיחה עם יועץ ללא עלות 072-22-30-530.
פסח, במלון קטש בטיביליסי שבגיאורגיה. 10 ימים של פסח מלכותי, גלת כשר למהדרין, עם הרב הגאון יצחק פנגר, ועם אומן החיקויים יהודה שוקרון. מגוון טיולים ואטרקציות לכל המשפחה. ג'יפים, רפטינג, באולינג, טיולי טבע ועוד. לחופשת פסח בלתי נשכחת, חייגו. כוכבית 6275. חייגו כעת. כוכבית 6275.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד.
את היוקרה רואים כבר מרחוק, מקרוב רואים שזה עינית. רק בעינית מומחים מהשורה הראשונה בהתאמת משקפי מולטיפוקל באיכות הטובה ביותר וליווי צמוד עד להסתגלות מלאה.
עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
בשורה משמחת לציבור. ישיבת חצות לילה בראשות הרב דוד בר ששת שליטה מזמינה אתכם לבדיקת מזוזה הלכתית ורוחנית בחינם, ובנוסף ייעוץ והכוונה בכל תחומי החיים ללא תשלום. התקשרו עכשיו 02-57-16-104. ניתן גם להזמין את הרב לחוגי בית ולכנסים בטלפון 02-57-16-104.
מסתפק מה לברך על עוגת גבינה או המרק? הופיע הספר שרבים ציפו לו. הוצאת ספרים צוף שמחה להגיש את ספרו החדש של הגאון הרב אופיר מלכה שליטה, הליכות ברכות הלכה למעשה לבני ספרד ואשכנז. הספר כולל בתוכו לוח ברכות מפורט, כ-2,000 ערכים לברכה ראשונה ואחרונה, ברכת הריח וברכת שהחיינו. להשיג בחנויות הספרים המובחרות או בטלפון כוכבית 5047 שלוחה 3.
הראל, המרכז הרפואי המתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. כי פה בריא וחיוך יפה הם לא עניין לעשירים בלבד. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. הראל, וגם אתם תתחילו לחייך.
חגיגה במינוי פייס! הגרלות מיוחדות של 10,000 שקלים בכל חודש ל10 שנים!
וואי וואי, איזה פרס!
עוד אין לכם מינוי? להצטרפות חייגו כוכבית 3990 ובנקודות המחירה.
מינוי פייס! או שתזכו או שתרוויחו!
המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד, כפוף לתקנון.
מוטי, נרשמתי למלון בפסח באוסטריה.
השתגעת? מלון בפסח זה רק מופתע.
למה? ומדוע?
אתה משלם בכל מקרה, אתה טס בכל מקרה, מלון מפואר בכל מקרה. אז בשביל 15 דקות ביום לא תוריד לחץ דם, סוכר, צינטורים ופרקים?
אתה צודק, אותו כסף ואני בריא יותר. יש לך את המספר של המופתע?
תרשום 03-964-1555, 03-964-1555.
נמאס לכם להחליף מטליות מטבח כל שני וחמישי? הכירו את סאנו סושי מטלית במבוק אנטי-בקטריאלית. המטלית עשויה סיבי במבוק טבעיים, דוחה ריחות רעים, עמידה ולא זקוקה להחלפה דחופה. סאנו סושי מטלית הבמבוק החדשנית, מיועדת לניקוי כללי וללכלוך שומני, סופגת מעולה ומתנקה בקלות. קחו סאנו סושי מטלית במבוק אנטי-בקטריאלית, מנקה ומתנקה.
בעל עסק, הלקוחות שלך מחפשים אותך כל יום, גם בגוגל. אל תיתן להם ללכת לאיבוד.
שלום, כאן אילן מקידום פלוס. אני מזמין אותך לצלצל אלינו לשיחה עם אחד מיועצי הקידום שלנו לבניית אסטרטגיית קידום באינטרנט, שתזרים אליך הרבה לקוחות, ללא עלות ובלי התחייבות. חייג עכשיו, 072-2230-530, 072-2230-530.
בקידום פלוס בני ברק עם ניסיון של אלפי לקוחות, יודעים בדיוק מה אתה צריך בכדי לקדם את העסק שלך. חייג עכשיו לשיחה עם יועץ ללא עלות, 072-22-30-530.
בחורף פרי אדר זה הדבר, ט"ו בשבט הגיע חג לאילן. פירות שישראל בם נשתבחה, איזה שפע, איזו ברכה.
ביום יום או בחג נהנים עד הגג המשקעות עם הפרי של פריגת. ביום יום או בחג נהנים עד הגג המשקעות של פריגת. תמסוג לי עוד אחת.
משקעות פריגת בטעם נהדר, תפוס ואשקולית ולימונן אגם. מנגו אננס בטעם שלכם, הפרסק בענבים להשתבח בהם.
ביום יום או בחג נהנים עד הגג המשקעות עם הפרי של פריגת. ביום יום או בחג נהנים.
כללית מזכירה לכם, בחורף מומלץ לצרוך מזון עתיר בויטמין C, העוזר להתגבר על תסמיני מחלות החורף ומחזק את המערכת החיסונית.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
חדשות כל חי, השעה 9.
בוקר טוב ושלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. ראשי מועצת ישע